חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. מודה מקרב לב לסיעת הליכוד, שהחליטה היום בישיבה השבועית להתנגד לכל החקיקה הממשלתית באופן גורף. למה אני מודה להם על זה? הרי מדובר במהלך טבעי של אופוזיציה, לא? אז זהו שלא. אופוזיציה אחראית מנסה להפיל את הממשלה, אבל בעת ובעונה אחת לא בולמת נושאים שהם מעל כל מחלוקת. כך היה צריך להיות בחוק האזרחות ואיחוד המשפחות, אבל הליכוד כמובן הצביע עם הערבים נגדו. וכך היום בחוק ממדים ללימודים, חוק שמעגן את השתתפות המדינה ברוב שכר הלימוד של לוחמים אחרי שירות סדיר. מאות לוחמים כבר החלו ללמוד בשנה שעברה, הם ממתינים לתשלום שכר הלימוד שתלוי באישור החוק, והם עכשיו נתקעים בלי הכסף, עם חור בכיס, ולנו יש חור בלב. כי הליכוד לא אמור לעשות פוליטיקה על גבם של לוחמי צה"ל. יואב קיש היה טייס קרב והוא מוביל את החרפה הזו תחת כסות של דרישה שהמדינה תממן את כל שכר הלימוד, לא רק את רובו. קיש יודע שזה לא עובד ככה, הוא יודע שאת שאר הכסף הלוחמים מקבלים דרך מענק השחרור, והחקיקה המוצעת היא ההגיונית והמאוזנת אחרי עבודת מטה מסודרת, אבל הוא רוצה להטריל, הוא רוצה להגיד לעם ישראל שאם אתם רוצים לחיות כאן חיים נורמליים, ואם הלוחמים רוצים ללמוד, תחזירו את ביבי. אין לאיש הזה בושה, אין למפלגה שלו בושה, נדמה לי שכולנו כבר איבדנו את הבושה, וזה שוטר טוב, כי החרפה הזו מזכירה לי על מה המאבק כאן. אז תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. בשבוע שעבר הפשירה רע"מ את הקפאת פעילותה בקואליציה והבהירה שתתנגד לחוק לפיזור הכנסת. על פי חוק חייב ראש הממשלה או נציגו להציג את ההסכמים הקואליציוניים עם מרכיבי הממשלה וגם מה שולם למפלגה כזו או אחרת תמורת תמיכה בממשלה. כך עשו כשהממשלה הוקמה, אבל בשבוע שעבר הכחישו קיומו של הסכם חדש. עברו ארבעה ימים והשקר יצא מהשק. מנסור עבאס מתגאה בהסכם החדש. מעתה, גם כשערבי בונה בנגב 70 מטר מרובע נוספים בלי אישור, לא יהרסו לו. מחצרו מתפרקת של בנט נמסר שאין דרמה. גם בממשלת נתניהו לא הרסו עד 50 מטר. אז עכשיו 70, מה אתם מתקטננים? מרץ והעבודה מצהירים בגלוי שהם בעד הערבים, אבל הימין לשעבר בממשלה, להקת שקרנים נתאבים, הם מוכרים את הנגב והגליל לערבים תמורת עוד חודש, עוד חודשיים. הילד שקד יודעת יפה כי מאיר כהן פנה מאחורי גבה למשפטנים וסיכם על התואבה הזאת. כל שרי ימינה ותקווה חדשה וישראל ביתנו יודעים את האמת, הם גם יודעים שבמשבר הבא, בכל חוק שהממשלה תרצה להעביר, יסחט אותה מנסור עבאס עוד קצת, עוד 10 מטרים, עוד מיליארד, עוד הלבנת אלפי בתים בפזורה. הם יודעים ומשלמים, יודעים ומחשקשים בזנבם לפני הערבי, רק כדי שלא יפילו את הממשלה שלהם, שייתן להם עוד קצת. מאחורי הקלעים גנץ מודאג מאוד מהשתלטות הערבית בנגב ובגליל, אבל בחזית הם קוראים ומשתחווים ומבטרים על ארץ ישראל. חסרי בושה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, בן כספית ואריאל דד.
טוב, אל תדאג, נציג לך ארץ ישראל חלופית.
שלום לך. בניין השוטר שלך? אני חושב שאתה צודק בעניין התמיכה של הליכוד בחוק ממדים ללימודים, הם היו צריכים לתמוך. ביחס לחוק האזרחות, תשמע, הם הצביעו נגד, ובסוף השיגו חוק יותר טוב, החוק של רוטמן. ולכן, זה לא אוטומטי, כל מה שהוא ממלכתי, אתה מצביע בשבילו, גם אם אתה חושב שאתה צריך לשפר אותו.
לא, אתה צודק לגמרי, זה לא, קודם כל לא צריך להיות אוטומטי, ולא דיברתי על ממלכתי דווקא. יש ממלכתי ויש חיוני. אני חושב שבחוק האזרחות, נכון שבדיעבד לא יכולת להיות חכם בדיעבד, אתה יודע, עברה כמעט שנה שלא היה חוק אזרחות, ואם לא, מישהי במקום הילד שקד הייתה שיושב שם שר פנים אחר, הוא היה צריך לאשר הרבה מאוד משפחות והרבה מאוד ייחודי משפחות, ולא ידעת שתהיה קונסטלציה בעוד שנה
לא,
או
לא
חצי
ידעתי.
שנה לא, לא, התוצאה שאתה מדבר עליה היא נכונה לגבי הממדים ללימודים. טוב, אמרת שאתה מסכים בקטע הזה. בסוף לוחמי צהל, תזיזו אותם מהדבר הזה. אני, תשמע, הם מדברים איתי, יש להם כבר מחאות בפייסבוק. והכי מרתיח זה שהוא מתכסה תחת, לא, אני אעשה את זה יותר טוב. תקשיב, חקיקה כזאת היא חקיקה ממשלתית, אתה יודע, משרד הביטחון מביא את זה, הקרדיט לתוכנית הזו הוא של אייזנקוט ושר הביטחון ליברמן, זה כבר התחילה אז לרוץ, חייבים להגן את זה בחקיקה, אתה לא תמציא עכשיו את הגלגל מחדש, תביא לאישור של זה ותפסיק בלבל את המוח, איך קיבלו אותו לך להעביר את האיש הזה?
אני גם לא רואה בעיה, זה לא יסתור את החוק אם יחליטו לא 60 אלא 92% בחוק הבא, בתיקון חקיקה קל.
ברור, אתה לא לשלטון, אתה עושה את זה 140%, מה זה משנה כבר?
נכון.
יש 1,001 פתרונות, זה סתם, אתה יודע, אתה היית בכנסת, אתה יודע שזה סתם.
הייתי איזה פוליטיקה.
בוינה, תשמע, אנחנו לא נדבר על זה היום, אבל היו בחירות בלבנון, וזה מזכיר לי קצת המצב אצלנו. קודם כל מדברים שם כרגיל על מבוי סתום, אבל חיזבאללה מאוד נחלש, שזה יפה.
מה נחלש? 6 מנדטים יש לו, זה מספיק.
לא, זה לא, שם זה לא עובד ככה. שם, זה מדינה מסודרת לבנון. לא, אבל צחוק צחוק, זה מראה על המצב של נסראללה בתוך לבנון, הרבים מהמתמודדים של, שם יש בחירות אזוריות של חיזבאללה הפסידו למועמדים עצמאיים חדשים. אם זה היה פה, היינו קוראים לזה מחאה.
בסדר, אבל יש לו יותר קלצ'ניקובים מהם, זה מה שקובע בלבנון.
וגם
לא
טיפה יותר רקטות.
לא כל כך כמה נציגים בפרלמנט.
ורקטות גם, כאילו, לא, אבל תשמע, זה לא פשוט, שאם הוא צריך עכשיו להחליט להילחם בנו, כשמצבו בתוך הבית לא מי יודע מה, בוא, אנחנו צריכים לברך על כל
אני
כאוס.
אני רושם לי לדאוג לנסראללה כשאת פני, כרגע אני לא דואג.
כרגע חדשות.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ואפרת קורמן, אחראית על השידור אבישג לסף שוסטר, יהיו פה היום כל מיני אנשים חשובים, יושבת ראש הוועדה לביטחון פנים מרב בן ארי תהיה פה, יושב ראש ועדת הכספים אלכס קושניר יהיה פה, יהיה כאן איש חינוך ופעיל חברתי ערבי מוסלמי שתומך בחוק הלאום, תאמינו או לא, יהיו פה הרבה דברים, אבל רצינו לפתוח אריה בנושא הזה של החקים טיבי וכסיף, שעכשיו יש דרישה של המשטרה לפתוח נגדם בחקירה, ואיך נתקוף את הסיפור הזה ואת מי נביא ועם מי נדבר ושוטרים או משטרה, לומר, מה, בסוף אמרנו בוא נביא את אופר כסיף.
ערב טוב.
שלום לך.
ערב טוב, אני בנוסף לאנשים החשובים, או אחד
כן,
שאני
יודע... בנוסף.
אני יותר מרגיש עממי.
כן. הייתי עושה עכשיו משאל טוויטר, הרעיון עם אופר כסיף התפוצץ אחרי דקה, 3 דקות, 5 דקות, לא התפוצץ. אני מאוד אשמח אם ננסה לשמור כולנו פה על רוח יחסית טובה.
תראה, הסיבה שהסכמתי להתראיין אתכם, למרות הפערים...
כי אתה אוהב ללכת מכות.
הקטנים, למרות הפערים הקטנים שבינינו, זה משום שהניסיון שלי איתכם עד כה, הוא ניסיון של רעיונות עגונים, וזה מה שחשוב.
נשתדל. תגיד, מה עבר לכבודו בראש... אני כבר לא מדבר על זה שאתה מגיע לשם וזה, יש לך חסינות, אתה יודע, צריך להשתמש בחופש תנועה, כשהורדת לשוטר הזה אגרוף.
תראה, אני מאוד אשמח אם תיתנו לי באמת לסיים, כי אני כופר בתיאור הזה. אני לא יודע אם יצא לכם לראות את הסרטונים שלא המשטרה צילמה והעבירה לתקשורת, אלא שמבינים צילמו. ואני העברתי. והם מוכיחים שהדברים היו שונים, אז בואו יתרשו לי באמת, אני אהיה כמה שיותר תמציתי. האירוע כולו התחיל להתגלגל בשלב שבו חסמו את המעבר שלי עם רכב למקום שלא היה שטח צבאי סגור, צריך להדגיש, ולא עזר כל מה שאמרתי שיש לי חסינות, גם הייתי בטלפון מול לשכת השר, גם מול מפקד יותר בכיר במשטרה, לא עזר. ובאיזשהו שלב שוטר אחד אומר לשוטר אחר, ואני מצטט וזה מופיע בסרטון, ואם תרצו אני אשלח לכם אותו לאחר מכן, אומר לחברו, עם יד על האקדח בשליפה כמעט, אם הוא נוסע, אני הורג בו, אני הורג אותו.
אז למה לא נסעת?
למה לא נסעתי?
היינו יכולים להימנע מהרעיון, והכל היה מסתדר, כן. זה בצחוק כמובן, חלילה.
היה לכם רעיון יותר מעניין, אבל באמת, אני מאוד רציני, כי אני רואה את זה בחומרה, ששוטר אומר לשוטר אחר, ושמאיים, לא על חבר כנסת, על אזרח.
אגב, זה מוקלט? נניח שתשלח לי את הסרטון, שומעים את זה?
כן, הסרטון.
אוקיי, תמשיך.
כן, הסרטון ישלח, הוא כבר גם הראו אותו בכמה ערוצי טלוויזיה, מי אתמול בערב וגם לפני שעה קלה בערוץ 13, שם זה התחיל. אני יצאתי גם הרכב, אמרתי לו, תן לי את הפרטים שלך, לא ברוגע, אני חייב לומר, אחרי שמעתי שהוא משהו עירה בי, סירב גם לתת לי את הפרטים שלו.
אבל, חבר כנסת כסיף, בסרטון שרואים שאתה נותן מכה, אתה בתוך האוטו, כן. יוצא ממש לא, לא. אז.
אז רגע, אז, אם תרשו לי באמת בעשר שניות. ביקשתי את הפרטים של השוטר, סירב לתת לי, ואז הוא והשוטר השני, שלכאורה אחר כך עיקיתי, התחילו להגיד שאני איימתי לדרוס אותם, אותו, שזה שקר. עכשיו אני חוזר למה שפרופסור אלדד שאל. אני נכנסתי לאוטו, נכון? התקדמתי, השוטר נתן מכה על מכסה המנוע, ואחר כך אומר, אתה נצמדת אליי. אני מדגיש נצמדת, כי יש כאלה שרצו להגיד שכביכול חלילה, פגעתי בו, שקר, גם הוא אמר, אתה לא נצמד אליי יותר. ואז מה שקרה, ורואים את זה בסרטון שאני שלחתי, כי הוא מצולם מהזווית ההפוכה, ולא בכדי, כנראה המשטרה לא רצתה שיראו את זה מהזווית הזאת. רואים הילוך איתי מהזווית ההפוכה שהשוטר שולח את ידו לתוך פניי ואני עודף את היד שלו ואז כנראה, אני לא זוכר, אבל כנראה שאז פגעתי בו לא בכוונה תחילה. זאת הייתה עדיפה אינסטינקטיבית של היד שלו שנשלחה לפניי, גם שומעים אותי אומר שם אתה תקע אותי, אתה תקעת אותי בפנים ועדפתי את ידו.
חבר הכנסת כסיף, אתה יודע ש... כן. זה לא נעים, אבל לשוטר מותר להכות אזרח, לאזרח אסור להכות שוטר.
אז הרי, למה אתה בטענות על עמונה?
לא, אני לא... עיקו אותי, חופקו אותי בעמונה.
עיקו לא בעמונה.
עיקו אותי בעמונה, ולא העליתי על דעתי להכות שוטר.
נכון.
קודם כל, אני יודע שיש טענות אחרות, אבל אני בהחלט, אני לא מסכים עם זה ששוטר יכה אזרח שלא פעל בדרך שמחייבת את זה.
אבל זה המצב, אופר. לשוטר יש סמכויות, אריה צודק. אבל רגע, שנייה. אתה בעצם אומר, קו ההגנה שלך, אם אני עכשיו פה המשפטן לכאורה דמיקולו, שזה לא הייתה לך כוונה לתת לו אגרוף, עדפת את ידו, ואז יצא... אגב, הכותבים שבסרטון שלך לא שומעים כלום, אבל אני אשמע אותו בעצמי, אז מה הבעיה?
מישהו כותב, יש לשאול שאלה במישור אחר.
בבקשה.
אנחנו שומעים את ההצהרות של פוליטיקאים בכנסת, יש איזו הרגשה של ערב בחירות, ומשחררים הצהרות כאלה של ערב בחירות. יכול להיות שאתה מנסה להוכיח לערבים שאתה יותר שונא ישראל אפילו מאז מבשרה?
קודם כל,
אני
לא מנסה להוכיח כלום לאף אחד. דבר שני... אני מבין את האמירה הביקורתית וגם הצינית, למרות שאני יודע שאתה מאמין בזה, אני לא שונא ישראל. מי שרוצה שלום ונלחם נגד כיבוש, הוא לא שונא ישראל. הוא דואג לעתיד של ישראל בין השאר, וחושב שהעתיד הטוב ביותר לכולנו, יהודים ופלסטינים גם יחד, הוא על ידי שחרור הפלסטינים ושחרור ישראל מהכיבוש. העמדה שלי היא עמדה פטריוטית, לא עמדה...
עופר, אני לא חולק על הפטריוטיזם שלך, אבל אני חולק על ההיגיון ועל ה-IQ שבתוכו. הרי אתה היית פה כשהם הקימו את הארגון לשחרור פלסטין לפני הכיבוש. אתה היית פה כשהם אמרו לא, בכל הזדמנות ובכל סבב, החל מהחלטת החלוקה, שאנחנו אמרנו כן, ורק אלוהים יודע מה גרם לבן גוריון להגיד כן על הגבולות המכוחים האלה, וכל הצעות השלום שאפשר למתוח עליהן ביקורת, אבל קיבלו שם 90 ופלוס 90, יותר מ-90% מה שרצו, לא ולא ולא, ואתה יודע, וזה כאן אני מסיים, שצהל היה בג'נין באותו אירוע שנהרגה בו שירין אבו אקלה, לא כדי לעשות שם בינוי פינוי, אלא כי אנחנו חווים גל שהפיל כבר 20 איש מתוכנו עם גרזנים וכאלה, ואין לנו ברירה אחרת.
כמה זמן יש לי להשיב?
דקה
עד סוף התוכנית.
כרגיל, דקה, נו.
אוקיי, דבר ראשון, אני חולק לניתוח ההיסטורי שלך, לצערי אנחנו כמובן לא נגיע, אני מניח, למיצוי הוויכוח ההיסטורי. אני לא מתווכח על העובדות, אני מתווכח על הפרשנות. העובדות, מה שאמרת נכון, אני רוצה להזכיר לכם, שחבריי ומוריי ומלמדיי, הייתי כידוע לכם מיועץ הפרלמנטרי של מאיר וילנר, וממנו ומתופיק זייד למדתי, בין השאר, שלצד המאבק הצודק שלהם, לדמוקרטיה ונגד הכיבוש, הם לא פעם גם התווכחו עם ערפאת, ובפגישות איתו, כדי לשנות את עמדתו דאז, של אי הכרה בזכותה של ישראל להתקיים. בסופו של דבר...
הם לא הכירו בישראל כמדינה יהודית עד רגע זה, אבל אתה יודע, כותבים לי, אני צפיתי תוך כדי דבריך בסרטון, אופר, אני לא נראה לי שהקו הזה יעבוד, אתה נותן לו אגרוף.
לא, אז אני אומר עוד פעם, אני אומר חד משמעית...
תטען לי שפיות זמנית. זה, אני אומר לך, זה כזה...
תגיד שאתה אלרגי לליזול ואסור להכנס אותך לכלא.
תראו חברים, קודם כל מבחינתי יש שפיות זמנית ולהקה שאני אהבתי,
נכון.
לא נוגעת אליי, ואני מאוד מקווה שזה לא הקיץ האחרון שלי איתכם, למרות שיש איומים כאלה, אבל אני באמת חברים, אני אומר את זה באמת מכל הלב, אני לא חושש, כמו שאתם יודעים הייתי 4 פעמים בכלא הצבאי בגלל שסרבתי שרת בשטחים הכבושים, אני לא מפחד, אני אומר אבל את האמת, אני לא תקפתי, מהסיבה קודם כל שאני גם מתנגד לתקיפה כזאת באופן עקרוני. מעבר לזה שמדועה, מעבר לעניין
האישי. אבל חבר כנסת כסיף, אתה רואה מה עושה טיבי, ואתה רואה את ההקצנה באימותים, כאילו יש חתירה לפיצוץ, להגיע מקסימום לשלהב את הרוחות, כדי שבאמת הערבים יתקוממו ותהיה פה מלחמה. אתה לא חושש שאתה מלבה את האש?
לא, אני חושב שהדרך שלנו היא הדרך היחידה להקטין את האש, שמי שמגדיל אותה כרגע היא הממשלה, אבל לא מהסיבה שאולי אתה חושב, אלא מהסיבה ההפוכה. הממשלה הזאת שאנחנו מכנים אותה ממשלת שינוי לרעה, כי היא באמת כזו, גם מבחינה חברתית-כלכלית והתקציב האנטי-חברתי, אבל גם מבחינה המדינית והאזרחית, ההתייחסות שלה, כמו שראינו בהלוויה של, של שירין, כמו שראינו... גם בחסימה של הדרך שלנו למסאפר יאטה.
חבר כנסת כסיף. והתיאור האתני
שעושים שם. יש הקטנה.
איזה תיאור אתני? בגץ קבע שזה בסדר להעיף אותם שם.
אנחנו נפרדים.
שהם נכנסו לשטח אש.
הוא אמר, ארי אמר שזה לא תראו אתני, וזה קיבל אפילו תישור בגץ. אנחנו נפרדים, אני רוצה לשאול אם אתה מודאג מיוזמת קרה שיוסף חתימות חכים להדחתך, ואני מוסיף, חייב להוסיף, חיזוק לשאלה של ארי. נניח שאני מקבל את דעותיך, בוא, רבות מהמדינות הדמוקרטיות לא היית יכול להיות חבר פרלמנט, אבל נניח לזה. למה צריך לבוא עם האלימות הכבושה והגלויה הזו שלך ושל חבריך, כמו שארי אמר, לכל המקומות הכי נפיצים, ברגעים הכי קשים, אני רוצה לגלות לך משהו, אתה לא מרגיע את הלהבות, אתה שופך שם בנזין.
אז קודם כל אני דווקא טוען הפוך ממך לחלוטין, וגם אני יכול להוכיח את זה, אבל אני אומר דבר מאוד חשוב. חבריי ואני, מעולם, להבדיל מחבר מאנשים מסוימים בימין, לא כולם, לא איבנו תמיכה באלימות, אלא להפך, התנגדנו לאלימות. וגם אני חוזר ואומר פה, במקרה הזה, הספציפי, אני מבין שאתם חולקים עליי, אבל השיחה נעשית בניחותה ובצורה, עוד פעם, הוגנת כפי שחשבתי שיהיה, ולכן אני עונה לכם גם בצורה רצינית ולעניין. מבחינתי, אני לא נקטתי כנגד אותו שוטר באלימות, גם משום שאני שולל את זה עקרונית. אני אומר עוד פעם, אם
כסיף.
תוך כדי עדיפת ידו פגעתי בו, על זה אני בהחלט מצטער.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, וגאים בעצמנו שהיא הסתיימה והייתה רגועה ועניינית. תודה.
תודה לכם, יום טוב.
אריה, זה מדרון חלקלק. תחכו כשאני אגיד פרסומת אחת, תודה. נכון? אנחנו ניהנו את זה מנומס מדי.
לא, אני שאלתי כל מה שרציתי.
תשמע, הוא נתן לו אגרוף.
נתן לו אגרוף, כולם רבו.
לא דעדף יד ולא כלום, והוא בבעיה, ואני חושב שהוא מבין, הוא איש חכם, הוא מבין שהוא בבעיה, והוא בונה עכשיו את קו ההגנה של הגנה עצמית, ולא התכוונתי, ושיהיה לכולנו בהצלחה, ועכשיו פרסומת אחת.
הלוואה לרכב עד 300,000 שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש הוועדה לביטחון פנים, יש עתיד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
לתת לכם מדליה על הסבלנות וה...
נכון, איזה אנשים רגועים אנחנו?
אין, אולי חבר כנסת, משקר, על ברדיו, ואתם...
ואנחנו צרצרים.
אנחנו אמרנו דברים כהווייתם, שהוא נתן אגרוף.
לא, בסדר, כל הכבוד לכם, לתת לכם, אתם יודעים. חיזוקים, אבל אני לא הייתי מתחילה לעמוד בזה.
טוב מירב, קודם כל אני חייב לציין שאני גם ראיתי שזה לא, הוא לא נתן אגרוף לשוטר, השוטר נגח לו באגרוף, זה חידוד של הצלם אלוני מור, גנבתי אותו רגע, אבל לעצם העניין, שאלנו אותו שאלות, את כל השאלות הכי קשות, אמרנו את דעתנו, ואני שמח שלשם שינוי ב-103, האירוע התנהל בניגוד לכל השאר דברים במדינה הזאת על מי מנוחות. אגב, ולפני שנלך לנושאים שלנו איתך והם לא מעטים, חתמת לאביר קארה בנושא של כסיף?
אני קודם כל לא פגשתי את אביר מאז שהביא את זה.
נו, בבקשה.
אני חושבת שהדרך, לא פגשתי אותו בכלל פה, אני כל יום הייתי בוועדה שלי. בכל מקרה, הדרך כאן היא לא בחתימות, ולא יש כאן דרך מאוד ברורה, יוצא משפטית לממשלה, צריכה לקבל את הפנייה של המפכ"ל, לאחר שנאספו גם ראיות מתאימות, גם עליו, גם על אחמד טיבי, ולפתוח בהליך שבו היא צריך להסיר את החסינות וחקירה פלילית. זה מה שצריך להיות לשניהם.
אבל מה יהיה בסוף? הלו לא ישלחו אותם למאסר עולם על זה לצערי.
לא, מה זה, תראה גם, בסל גטס, אני הייתי בכנסת ה-20 והסרנו לו את החסינות, החסינות עשה עבירה פלילית שצולמה ולא מן הסתם לא נשלח למאסר עולם. אבל אני חושבת שעצם העובדה שיש חקירה פלילית, בעצם העובדה שיהיה גם איזושהי אנישה בעתיד, יש לזה השלכות. שזה השלכות חד משמעית, וגם, בואו, אי אפשר כל הזמן לשתוק.
לא, ודאי שלא, ובוודאי שצריך לפתוח חקירה פלילית, ובוודאי שצריך להעמיד אותו לדין.
ועדת אתיקה, זה גם לא ועדת אתיקה, זה חקירה פלילית.
לא, בטח שלא, זה פלילי. זה לא אתיקה, זה פלילי נטו. אבל את יודעת שהוא יכול, תיאורטית, עד שיהיה משפט, ועד שהוא יורשע, ועד שהוא יערער, ועד שזה, יכול לקחת 3-4 שנים, והוא ימשיך להיות בכנסת.
אני לא יודעת, אני, נגיד, בגלל שהייתי פה כבר פעם אחת בהליך הזה עם הסלגטס בכנסת הישראל, לא יודעת, קודם כל, זה היה הרבה יותר מהר, הוא לא הגיע לפה, אחרי שהסרנו לו את החסינות, דווקא אני חושבת שזה יכול ללכת יותר מהר מבית משפט רגיל, בוודאי, אני שעה היא אחרת, אני לא יודעת בכלל אם תהיה, כן, אבל יש בזה, זה משמעותי, וזה מערער את התפקיד שלו, יש פשוט, אנחנו חייבים לעשות משהו, אבל כי אנחנו כל הזמן...
יהיה רוב להסרת חסינות, להערכתך?
אני
הוא אמר שהוא לא, הוא אמר שהוא יוותר על חסינות.
הוא אמר שהוא יוותר, זה, שמעתי גם שהוא עשה את זה ברעיון.
טוב, בואו נתקדם לנושא הבא.
כן. אבל לא, אני חייבת להגיד רק עוד משהו אחד.
כן.
אחרון, שאני חייבת להגיד.
בבקשה.
שהוא בא, גם כתבתי את מה שהוא אומר, שהוא אומר, אני נגד אלימות,
לא, יש לו הומור, בחור עם הומור.
לא, מה זה, זה פשוט לאיזה צד היה אלימות, ככה זה עובד, שתבינו, כמו שהוא עלה במניעה
טוב, יושבת ראש,
ולכן אני אומרת צריך להתחיל פה תהליך משמעותי.
אני מזכיר שחברת הכנסת בן ארי, כפי שמזכירים לי עכשיו בוואטסאפ, היא יושבת ראש הוועדה לביטחון הפנים, אני לא אגיד מי מזכיר לי, והיה אצלך היום דיון על התנהלות החקירה של רצח משפחת כדורי למי שאיבד אותנו, בני הזוג שנרצחו באמת בצורה מהמחרידות בירושלים, ומשפחתם עברה סאגה, נחשדה, ועברו אירוע, בסוף בזכות ה-DNA נתפס בעצם מחבל, זה היה לאומני. בואי נשמע את הקטע שבו נדמה לי את ברכה כדורי.
ברכה, כן, הקלה.
אשתו של ניתאי, בנם של בני הזוג, אומרת היום אצלך בוועדה, הנה.
אי אפשר לתאר את הפחדים, את ההרגשה הנוראית, על מה אני פה בעצם, את הצעקה, אנחנו לא עשינו כלום. כל התחושות האלה מלוות אותנו עד היום, זה ילדים שלקחו להם הורים, זה 5 ילדים, זה ילדים שחוזרים בבית ספר ושומעים שמועות. אין לחפר על כזה דבר, אין לי איך, איזה טיפולים נפשיים לילדים. על מה? הם זוכרים את הסבא והסבתא, הכאב הגדול, לא היה לנו יכולת להתאבל, היינו שרועים פשוט בפחד נוראי.
איך הרגשת בדיון הזה?
אתה יודע, אני מלוות המשטרה בהרבה דיונים, ואני מאוד מאוד שומעת על כבוד המשטרה, ובכלל הכבאות והשבס, אבל... וגם בדיון הזה שמרתי על כבודם, אבל אני חושבת שההתנהלות של המשטרה כאן הייתה באמת קשה. עד היום אגב הם עדיין בתוך המערכת, הם עוד לא יצאו לגמרי מהמערכת.
זה לא יומן, המחבל הודה ברצח,
המחבל הודה, יש לו כתב אישום,
ועוד לא סגרו את התיק נגדם.
לא, התיק נסגר כפי שהסביר מהפרקליטות, אבל הם סוג שעדיין במערכת. עזבו, בואו נשים את הנתונים היבישים בצד, נקרא כאן עוול נוראי, זו משפחה מדהימה, נורמטיבית, שמהרגע שהתחיל תהליך החקירה, התייחסו אליהם כאחרוני עבריינים. וככה לא מתנהלים, לא מתנהלים. דברים ששמענו על חדר החקירות, אז זה שהורידו לה את הכיסוי ראש, אז שלא נתנו לה לאכול. דברים ש17 יום, ניתאי, הילד היה במעצר, תקשיבו, אני כאן על עבריינים רצידיביסטים של סחר באמל"ח, של, של, של נשק, נותנים לי מעצר של יומיים שלושה. על מה עצרתם 17 יום? עכשיו, אתה יודע, אני לא יכולה להיכנס למגל, זה לא מעניין אותי גם. אני אמרתי להם, קודם כל, עליתם לפה לוועדה, לא שמעתי התנצלות אמיתית. לא היה, ובזה אני אטפל. אני אטפל בזה באופן אישי.
אבל שנייה, אני חייב פה, מקווה שהוטל עליי,
מירב. זה מטלטל לי את ה... באמת,
את צודקת. הוטל עליי, אבל התפקיד הכפוי טובה של לייצג את המשטרה בדיון. היה רצח מטורף. עלה חשד נגד המשפחה. אנחנו רוצים שהמשטרה תלך בכל הכוח. נכון, זה, יש הרבה מקרים בעבר, עמוס ברנס הוא הכי בולט, שעד היום אני לא יודע מה היה שם,
ועיזת נפסו,
וברור, וכן, הם הלכו בכל הכוח, כי בני זוג נשחטו אצלם בבית, וברגע שאתה גם ננעל איזושהי קונספט, אז מה, מה, תראה, מי ירצה להיות שוטר, אם אנחנו,
אבל תקשיב, אני הבן אדם הראשון, אתה יודע, איך קוראים לי? קוראים לי בקסט דוברת המשטרה. אני הבן אדם הראשון שמגן, מגן על החוקרים, מגן על שוטרים. אני עושה לילות בתחנות משטרה, אני יושבת עם שוטרים בשטח. באמת, אני עושה הכל. אבל יש מקומות שבדיוק בשביל זה נועדה ועדת ביטחון פנים כדי לפקח על העבודה. והייתי חוטה לתפקידי אם לא הייתי מבקרת בצורה רצינית. ואני אומרת לכם, אין בעיה, תחקרו, תכניסו, אבל למה להתנהג אליהם כאחרוני עבריינים? למה לדבר ראשון שאומרת לו שהיא חולת קורונה, הוא אומר לה, אם את משקרת לי, אני אענה על זה. למה? למה? אנחנו מדברים על משפחה נורמטיבית. האב, הבנתי, שנרצח יהודה, הבנתי שהוא אח שקול בעצמו. מה, על מי אנחנו מדברים? משרד רואה חשבון, הלך העסק, טיפול נפשי לילדים. למה? למה צריך להגיע למצב כזה?
עכשיו כשהגענו למצב כזה, מישהו ישלם, מישהו מהחוקרים שהתעלל בה, שהשפיל אותה, שנהג בניגוד לסדר הדין הפלילי ולכללים של התנהגות, מישהו ישלם על זה? מישהו יעוף מהתפקיד? יעוקב?
תראה, אני חושבת שכרגע, לפחות מה שנאמר, בגלל שהכתב אישום עוד מתנהל נגד אותו מחבל, הבנתי שכרגע הם סוג של עדי תביעה באירוע עצמו, אז קודם כל אני חושב שצריך ליישר קו מול המשפחה דחוף, כולל התנצלות, ולאחר מכן אני חושבת...
המשטרה עוד לא התנצלה בפניהם?
לא.
לא.
אז אולי צריך לעשות את זה קודם כל, את צודקת לגמרי.
לא, לא, הם לא התנצלו, שאלתי אותו 3 פעמים, וזה לא ברמה של תחנת משטרה, זה ברמה של ימ"ר. ואני אומרת לכם שאני לוקחת את זה כמשימה אישית שלי, ועזבו את זה שנייה רגע, אני חושבת שאחרי שיסתיים הכתב אישום ובאמת הוא כנס לכלא, אותו מחבל מתאב, שגם צריך להזכיר, ניסה לרצוח עוד ילדה, רצח, היא גם עובד מאוקראינה, עובד גר.
למה זה בכלל קשור? למה אי אפשר להתנצל בפני מי שעצרו אותו לשווא?
לא, 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 להתנצל, ברור, עזוב, לא הבנת אותי, הרי להתנצל ודאי, אבל אני חושבת שזה...
טוב, יש לנו עוד...
הליך נגד המשטרה.
חייבים להספיק עוד נושא, כי הוא חשוב לא פחות, וזה מירון, ויוצא עכשיו ג'וש בריינר, חברנו ממירון, ומתחנן בטוויטר, או אני אפילו לא יודע איפה הוא עשה את זה, מתחנן לא להגיע למירון, כותב, יוצא ממירון ואומר לכם, בבקשה אל תבואו, אל תבואו להילולה, תשתיות רעועות ולא מתאימות להמון, המקום לא מסודר, יהיה צפוף וחם, מבין שזה אירוע חשוב עבור רבים, אבל פעם אחת כבר שילמנו מחיר דמים, תמתינו עוד שנה. לא חסיד של רבי שמעון, אבל בטוח שגם הוא לא היה רוצה שעוד אנשים פגעו.
אז
תראה,
קודם כל, אני גם הייתי במירון לפני תקנות בשבוע, אני קצת בעניינים, אני יכולה להגיד לך שלמירון השנה, קודם כל בשבוע שעבר הורדנו את המבנה האחרון, 70 מבנים חוקיים ירדו מהר. 8,000 שוטרים ולוחמי מג"ב הולכים להבטח את ההר. באמת התכנות והחוץ שלו הייתה מעולם. שטלים, מכירת כרטיסים מראש, כל האוכל והשתייה ירדו מהר, הכל נעשה למטה. הגבלת זמן, אני אנסה לדחוף בזמן שנותר לנו, 4 שעות לכל משתתף על ההר, 16,000 בו זמנית על ההר. עדיין זה מקום צפוף. אני מבינה שג'וש כותב את זה, המקום צפוף וקטן וצר מלהכיל, ומי שלא חייב, יכול לבוא גם שבוע ושבועיים אחרי.
ברגע שחיים ינקל מישיבת זה וזה, יהיה 4 שעות ו-3 דקות על ההר, מי ידאג שהוא יצא?
לא, הרעיון הוא שאם אוטובוס לא יורד, לא עולה אוטובוס אחר.
קודם כל אנחנו מסדרים את השאטלים, אין כניסה עם רכב פרטי יותר, הכל מסודר במתחם שבעצם עולים גם בשני תורים, נשים וגברים. זה לא מה שהיה. זה לא מה שהיה. תקשיבו, כשאני הגעתי להר לפני שבועיים, שעוד היו את המבנים, כן, עוד לא סימו, אמרתי לעצמי, איך זה יתקם רק באסון אחד? לא הבנתי איך לא היו שם. זה פשוט מקום שהיה מלא במפגעים. אבל יש פרויקטור, יש שר, שתכף עובר להיות סגן שר, שבאמת ניהל את האירוע הזה כבר תקופה ארוכה, וכמו שאני אומרת תמיד, כל אבן, רגע, כל אבן שאני מרימה בביטחון פנים, אני מגלה את ההזנחה המטורפת שנעשתה פה שנים, חלק מזה זה גם מירון.
אנחנו מודים לך על השיחה המעניינת הזו.
תודה רבה לכם, להתראות.
עכשיו, על מה כבר לא נדבר היום?
בעליון הסתיים הדיון בערעור של מוחמד בקרי יוצר עלילת הדם ג'נין ג'נין. הלוואי שהשופטים ידחו את הערעור ויוקיעו אותו לנצח כתומך טרור.
אמן. דיון סוער בכנסת על ילדי תימן. משרד הבריאות מסרב לקבל ולפרסם את הדוח שקיבל מי שהיה משנה למנכ״ל גרוטו. עד מתי?
נטע אייגר בן 16 מטירת צבי נסע לאולימפיאדת הכימיה, הצטיין בשני השלבים הראשונים אבל סרב להתחרות בשבת וחזר בלי גביע. הוא אלוף העולם מבחינתי.
לוחם בשלדג הוקש הלילה, מצבו קשה. עונת הנחשים, תיזהרו.
הוא ערך מעצר הסטודנטית הבדואית מבן גוריון שפרסמה הסתה רצחנית נגד יהודים. החוצפה הערבית מתגברת מרגע לרגע וחייבים לרסק אותה.
תרגיל מרכבות האש נמשך, חזקות נשמעו בתל אביב וחיפה, אישה נפצעה בינוני כשנפלה בריצה למקלט, בסוף ננצח.
בנט הזמין את יום טוב כלפון לישיבת סיעת ימינה והוא ויתר על הכבוד, אחר כך גירש את סילמן מישיבת הסיעה כי סרבה לתמוך במינוי כהנא לשר. אין לבנט מפלגה.
אבל יש לו ממשלה, צפון קוריאה מודה לראשונה בהתפרצות קורונה בשטחה, באמת תודה רבה, גם הם לא האמינו בחיסונים.
ערבי מכתב התאבדות וגרזן נתפס בשומרון בדרך לרצוח יהודים, תודה לצהל.
ממשל ביידן, תקשיבו טוב, צפוי להסיר את תנועת כך מרשימת ארגוני הטרור. מה פספסתי, לא אמרתם שהוא אנטישמי?
מה אנטישמי? מה עם לחי? אנחנו לא היינו קודם?
זה, יש לך פה עניין עם המלכה, שאני הספדתי אותה פה לפני כמה תוכניות, אבל אומרים שהיום היא נתנה הופעה מרשימה בגיל 96, ולא ראה אף אחד ממטר. אז תמתין, אתה והלחי שלך. חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים ישראל ביתנו, שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה.
זה אתה הוגשה הצעת חוק שמגיש אותה חבר כנסת יוסי שיין מהמפלגה שלך, גם אתה חתום עליה, בנושא חוק הלאום, ואני שואל את עצמי, מילא אני, אריה שואל את עצמו, מה קפץ עליכם עכשיו חוק הלאום?
הבחירות, מה השאלה? אני לא שאלתי את עצמי.
למה זה טוב לבחירות? לא הבנתי.
כי צריך להיראות גם לאומיים?
אני גם יכול לקבל הזדמנות לענות?
לא, עזוב אותך, בשביל
מה? מי אדוני?
מי כבודו? איתך, אלכס, דבר איתנו.
טוב, אז אם אתם פשוט תלכו אחורה ותבדקו את מה שאמרנו במהלך כל השנים האחרונות, כולל בכנסת ה-20, אז תמיד אמרנו שחוק הלאום צריך להיות בנוסח מגילת העצמאות. כי זה בעצם הקונסנזוס הרחב ביותר.
אלכס, יש לך בעיה איתי, אני זוכר. ב-2015 נכנסתם ב-200 קמ"ש בנתניהו כי הוא עיכב את חוק הלאום.
נכון, אבל אם תבדוק את נוסח חוק הלאום שישראל ביתנו הגיש, אז נדמה לעוד אפור רגיש, אז אתה תראה את הנוסח בכנסת ה-20. וגם אז, במהלך ההצבעה, אביגדור ליברמן נתן חופש הצבעה לסיעה, והוא עצמו לא הצביע, וחבר כנסת אז חמד עמאר, היום הוא שר, הצביע כמובן נגד החוק. ובסופו של דבר, בואו רגע נסתכל עליו.
אבל זה עבר בזכותכם, בזכותכם אתם העברתם את החוק.
אז קודם כל את הטעויות צריך לתקן, בסדר? ואם אתה מסתכל רגע על המצב היום ואתה רואה את התחושות של החבר'ה הדרוזים שמשרתים יחד איתנו בצבא כתף אל כתף, ואנחנו רק מוכירים להם תודה ומעלים אותם על נס רק שחס וחלילה מישהו מהם מקריב את חייו למען המדינה, הדבר הזה צריך להיפסק. ולכן יש פה עמדה עקרונית, אגב, עקבית מאוד במשך שנים, ושוב פעם, כל המתעניינים וחובבי ארכיונים יכולים ללכת אחורה ולבדוק. וכן, זו עמדה עקרונית שלנו, זה מה שצריך לעשות. אין שום סיבה שאחים שנלחמים איתנו כתף אל כתף מול האויב שלנו, לא יזכו גם לאותם...
אני חייב להגיד לך שראיתי, חבר הכנסת קושני, ראיתי עכשיו את שקיב שנן בחדשות 12 לפני שעלינו, נותן ספיץ' מרטיט, ואני ממליץ לכולם לראות אותו כדי להבין מה הדרוזים חושבים. אבל את הנושא הזה סימנו, אני רוצה לדבר איתך על הבלטה שלך. על הכלכלה. קודם כל, האינפלציה מתחילה לעלות רציני גם אצלנו, יושב ראש ישראל ביתנו, שר האוצר אמר עכשיו שבעת הסיעה שלכם, שזה קורה בכל העולם ולא בטוח שנוכל לעצור את זה. והדירות, 2% בחודש, 16 ומשהו אחוז נדמה לי מתחילת השנה. תשמע, מה?
קודם כל, כמובן אי אפשר
להתעלם
מהנתונים. מצד שני, צריך רגע להסתכל על התמונה הגדולה. ואתה רואה את התמונה הגדולה, אתה רואה שבמדינות כלכלות הרבה יותר חזקות מאיתנו. ארצות הברית אינפלציה מעל 8%. אתה רואה את גרמניה אינפלציה נדמה לי מעל 7%. אגב, גם מחירי הדירות במדינות האלה עלו לא פחות מישראל ובחלק גם יותר. אנחנו מתמודדים פה עם גל מאוד מאוד משמעותי שקורה בעולם, שנובע מכמה דברים. קודם כל, אפקט פוסט-קורונה בכל מה שקשור ללוגיסטיקה ולמחירי הובלה, וגם אפקט המלחמה באוקראינה. שמשפיע גם על מחירי הנפט, וגם על מחירי החיטה, וגם על מחירי הפחם, וגם על מחירי הגז. ובסופו של דבר, אם אתה מסתכל, ואתה משווה את כלכלת ישראל, לעומת כלכלות אחרות, אתה רואה שאנחנו מתמודדים לא רע. זה לא אומר שלא צריך לעשות צעדים נוספים, והצעדים האלה כמובן אנחנו נעשה.
אבל אתה מסכים שבעניין מחירי הדיור נכשלתם?
לא, לא נכשלנו, כי אתה לא יכול לטפל...
למה, רציתם שיש 30?
רגע, אתה לא יכול לטפל במשבר... בשוק שהוזנח במשך לפחות 2 עשורים בעשרה חודשים.
הוזנח, אבל העליות היו קטנות יותר בימי נתניהו.
הרי, אבל אם אתה תבדוק בסוף את הנתונים, אתה רואה שאנחנו נמצאים בשיא השיווקים של כל הזמנים. אתה רואה שבתקציב הקודם הצלחנו להקל הרגולציה בהרבה מאוד מקומות. וגם כרגע שר האוצר, יחד עם שרת הפנים ושר השיווק, עובדים על תוכנית כוללת שבעיקרה או במוקד שלה תעמוד הפסקת הספסרות של מדינת ישראל, של רשות מקרקעי ישראל בקרקע. הסיפור הזה שבו מי שזוכה בקרקע הוא זה שמרבה במחיר צריך להסתיים. ופשוט צריך להפוך את מחיר הקרקע.
הצעה זו חשובה מאוד, ואני מאוד מקווה שהיא תעבור. בינתיים המספרים נגדכם, אבל אני מסכים, אחרי 10 חודשים, כשהממשלה הזו תסיים, אז לפי המספרים זה ייקבע, לא לפי ההצעות, אבל אני רוצה שנדבר על התסיים, כי כל השותפים בקואליציה הזו עושים פעולות עכשיו של בעצם התחלת קמפיין, כל אחד לבייס שלו, ואילו ליברמן אמר, מי שמריח אחרי בחירות, שילך לרופא אף אוזן גרון, מאיפה האופטימיות שלו?
תשמע, בסוף צריך לבדוק אותנו במעשים. אתה רק יכול לראות מה עשינו בשבוע שעבר, עם החתימה לסכם שכר עם עובדים סוציאליים שעולה ב-20%. הרפורמה בתחבורה שעבר, הקצאה של כסף למכשירי MRI ו-CT.
זה נפלא, אלה דברים חשובים שאתה צריך לעשות אותם, אבל אתה לא יכול להגיד שההצהרה של חוק יסוד השוויון עם מגילת העצמאות זה לא מהלך לבחירות, כי זאת הצהרת חוק. אין לזה רוב, וליברמן הראשון שיודע את זה.
ארי, אתה פרשן, אתה תפרשן אותנו.
אבל ליברמן יודע שאין לזה רוב, זה לא הצהרת חוק של בחירות.
הרבה פעמים גם עמדה עקרונית היא חשובה. ואם תהיה לנו אפשרות להעביר את החוק הזה בהקדם, אז אנחנו נעשה את זה. אבל מעבר לזה, מה שעומד כרגע כנגד עינינו, זה תקציב המדינה, תקציב בשנת 23, שאנחנו מקדמים אותו במרץ. שר האוצר אמר שהוא יעביר את התקציב בממשלה באמצע יוני, אחר כך זה יגיע לכנסת וניכנס פה למרתון של דיונים, כדי לקחת את התוצאות הטובות של כלכלת ישראל, הצמיחה הגבוהה, האינפלציה נמוכה יחסית לכל העולם, האבטלה הנמוכה, בעצם לקחת את החוזק הזה ולתרגם אותו לחוסן.
אתם תסכימו, אלכס קושניר, להעביר את התקציב בחלק מההצבעות בהישענות על המשותפת?
תשמע, אנחנו לא צריכים.
למה? איך?
יש לנו, אני אגיד לך, כי בשביל להעביר תקציב מדינה, אתה לא צריך 61. מספיק לך 60, ואני בטוח שיש חברי כנסת גם בסיעת הליכוד וגם בסיעות אחרות באופוזיציה שיהיו אחראים מספיק להבין שתקציב מדינה הוא בעצם נותן ודאות לכלכלה.
ולעומת
כן, אבל זה סוג של הצבעת אמון או אי אמון בממשלה, ולכן החלוקה אופוזיציה קואליציה פה היא נצחית.
חבר'ה, אני רק מזכיר לכם את המציאות שהייתה פה לפני שנתיים, של מדינה ללא תקציב במשך 3 שנים. ואגב, חלק מהבעיות שאנחנו מנסים לטפל בהם היום, כולל משבר בדיור, וכולל המחירים הגבוהים, זה בעצם תוצאה של שיתוק ממשלתי כלכלי שהיה פה, בגלל שלא היה פה תקציב 3 שנים. אז את זה אנחנו רוצים למנוע. לכן תקציב מדינה זה לא nice to have, תקציב מדינה זה חובה.
צודק, בקטע הזה.
בזה אנחנו מרוכזים.
חבר הכנסת קושניר.
ועם כל המיליה הכלכלי, ועם כל המיליה העסקי, אתה תראה שהדבר הראשון שהם מבקשים, זה יציבות וודאות. ובשביל זה...
תגיד, במשפט אחד, אתה... אני נאמר לנו מזמן הזמן, נפגעי האומיקרון יקבלו סוף סוף את הסיוע שלהם, זה צריך לעבור בכנסת. איפה זה עומד? כי אני רואה שהליכוד רוצה לטרפד גם את זה.
היו 2 דיונים אצלי בוועדה, אחד הסתיים היום, יש לנו עוד דיון מחר, אנחנו בעצם במרתון של דיונים. יש, שמענו היום את המגזר העסקי, יש חלק מהפענות שהן מודדקות וצריך לקחת אותן בחשבון. אנחנו באמצע עבודה, אני מאמין שלקראת שבוע הבא אנחנו נכין את החוק לקריאה שנייה ושלישית בוועדה, ואני מקווה שהליכוד...
לא יפיל אותו, חבר הכנסת קושניר.
עכשיו ממדים ללימודים.
תודה, כן, דיברנו על זה בתחילת התוכנית. תודה על השיחה, חבר הכנסת קושניר, פרסומות ומיד נחזור.
עכשיו, המשאל היומי.
אתמול שאלנו מה צריך לקרות. 3,692 מצביעות ומצביעים השתתפו, 64% אמרו שהממשלה תמשיך. 17 אמרו ממשלה חליפית בראשות נתניהו, 12% אמרו בחירות עכשיו, ו7% שאלו למה מה קרה. אפרופו מה צריך לקרות, עכשיו שאלנו מה עושים עם חוק הלאום. 1. כלום לא לגעת, 2. מחליפים בהכרזת העצמאות, 3. מוסיפים סעיף שוויון, 4. מחוקקים חוק לדרוזים. שלום שרון שפורר, המקום הכי חם בגיהנום.
שלום לך.
ערב טוב.
יש לנו 3.5 דקות שתסבירי לנו למה לדעתך, את חושפת פרשת אלון קסטיאל, ועדת השחרורים החליטה היום לתת לו את השחרור המוקדם, התנהגות טובה ושיקום, למה זה לא בסדר? הרי זה הפרוצדורה, פה זה ה... אנחנו לא יודעים להניש, זה לא חדש, מה בעצם את אומרת?
יו, תראה, תקשיב, אתם לא בדקתם איתי לפני אם אני בעד או נגד, ואני רוצה להגיד לך משהו לגבי ועדת השחרורים. ועדת השחרורים, בקיצור המוקדם שלה, העבירה מסר מאוד בעייתי, שאותה עם פרשות נוספות שראינו, כמו למשל איבגי. והמסר הזה אומר, אנחנו מקצרים את העונש גם לעברייני מין, כמו לעבריינים אחרים. אבל אנחנו מדברים, יש מקרים של עברייני מין סדרתיים, שבעצם הטיפול שהם מקבלים... מאחורי סורג ובריח הוא לא רציני, ואנחנו יודעים שהרבה מהם גם חוזרים לפשוע בחוץ. אין שום סיבה להניח אחרת במקרה של אלון קסטיאל, ששם, אני רוצה להזכיר לכם משהו, אלון קסטיאל מדברים כל הזמן על 4 נשים שהיו צריכות להופיע בוועדה, 4 נשים שהיו צריכות להופיע בוועדה, תנקחקו את המספר 4. אלון קסטיאל, אני דיברתי עם למעלה מ-20 נשים שהוא תקף אותן מינית לאורך השנים.
הוא הורשה על 4, שרון, את יודעת שזה...
לא, 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 תקשיב, זה יופי, אתה יודע למה הורשה על 4? כי חלק נמחקו בגלל אובדן זיכרון, חלק נמחקו בגלל התיישנות, וחלק בכלל לא נקשו למשטרה כאן מפחדות. אני אומר
אבל את יודעת שבית משפט לא יכול לעבור על זה על פי זה, אני איתך לגמרי.
אני אומרת, בסדר, אני אקח אותך אחורה, אני אומר לך שלא יכול להיות שבכל מערכות אכיפת החוק ישבו אנשים עם ראש קטן, ישבו ככה בפרקליטות ויגידו זה מה יש, ויעשו סדיר טיעון בכלל, ישבו למסע ומתן עם האיש הזה, שתקשיב, הוא כפסע מלקרוא לו אנס סדרתי, הבן אדם הזה השתולל ברחובות ובמועדונים, כל לילה, ואנחנו לא יודעים, לעולם לא נדע את המספר האמיתי שהוא תקף מזה, מלבד זה שהגענו לעשרות, שבסופו של דבר 4 עמדו במסכת יסורים הזאת,
אבל שרון,
עד שנשארו במשפט.
כיוון עונש היה מגוחך מלכתחילה, אז כבר מה זה משנה אם זה 4 שנים או 4.5 שנים?
אז לכן אני אומרת לך, הקטע באמת של 4 שנים או 4.5 שנים או 9 הוא באמת סימבולי, הוא לא רלוונטי. מה שאנחנו צריכים כולנו לקחת מהפרשה הזאת זה ככה, את המשפט הזה אלון קסטיאל לא שילם את חובו לחברה, לא ישלם כנראה בחיים לצער כולנו את חובו לחברה, וככה צריך להתייחס אליו מעטה ועד עולם בחוץ, כעבריין מין סדרתי שלא שילם את חובו לחברה, ולכן אסור לתת שום לגיטימציה לכך שיראה בציבור כמו שאנחנו עושים עם עברייני מין אחרים.
אסור שזה יקרה.
הבעיה היחידה היא שזה חריגה מכללי המשחק. תשמעי, יש פה כללי משחק, הם לא טובים, הם לא מושלמים.
למה? חברתית אפשר לנדות אותו, לא צריך בית משפט בשביל זה.
קודם כל אני מדברת איתך על המישור החברתי, לצערי אני לא יכולה לעשות אחרת. אגב, יכול להיות שהפרקליטות תערער, אני לא יודעת עדיין מה הולך להיות בפרקליטות.
אז הוא יישב עוד שלושה חודשים.
אז אני אומרת עוד פעם, שלושה חודשים, לא שלושה חודשים, הפרשה הזאת היא פרשה מכוננת, לא רק בגלל המספרים המופרעים שבה, אלא גם בגלל שאנחנו ראינו ממש את התהליך הזה של נשים נשות בזאת אחר זו למשטרה ולפרקליטות, ובעצם הגופים האלה לא עושים שום דבר בשביל או להגיע לאנשים אחרים, או להוכיח ממצאים של סם אונס, שעל פי כל החדשדות
תיזהרו מאלון קסטיאל.
שמה, כן, תיזהרו מאלון קסטיאל, תיזהרו מכל בן אדם שמסתובב מקסטיאל. אני מרחיקה לכת, אתה יודע שהרבה פעמים אני אומרת אי אפשר לשפוט חברים, גם אני לא יודעת מה אני אעשה עם חבר טוב, אבל אסור לתת מצב, אסור לתת
טוב, הסתיימה התוכנית, שרון, תודה.
ימשיך להסתובב ולאיים על כולנו, כולנו
עורכים ומפיקים, תודה שמש פה אפרת קורמן ואסף נבוך, הייתה לשידור אבישג לסף שוסטר, חי דיגיטל, מיכל קדוש, דוד זבולוני ומאורת האחינו ספורטים, קופמן ואיללי, נבוא גם מחר, תיזהרו באופן כללי, לא רק מלון.
איזה סונה ישראל תביא לי לפתח התוכנית מחר?
אני אפתיע אותך, אני אפתיע. המותר של חנה לחמר יהיה פה.
אל תביא את טיבי, אין לי כוח.